אנחנו בהמשך, אני חושב שבסביבות השעה 8:10, נעביר בשידור חי את הדברים של יריב לוין והצגת הרפורמות שהוא מתכוון לעשות, ונשמע ביחד את כמה סעיפים שכל אחד בפני עצמו זה רפורמה משמעותית וגדולה, שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, שזה בכלל טלטלה לכל מערכת המשפט, מינוי של יועצים משפטיים שיהפכו להיות כיועצים משפטיים תחת משרות אמון, והם יעבדו תחת השר ולא תחת היועץ המשפטי לממשלה, זה גם טלטלה גדולה. פסקת ההתגברות ברוב של 61, כולל סוגיית הסבירות, שבדיוק עליה מדברים עכשיו משפטו של הרב אריה דרי, גם זה כמובן יהיה כלול ברפורמות, כל שורה כזאת זה ממש, כמו שאומרים, שינוי דרמטי. שלושת הדברים האלה ביחד יעשו כאן שינוי משמעותי במערכת המשפט בישראל. הרב ישראל אייכלר איתנו לקו, חבר הכנסת ויושב ראש ועדת העבודה והרווחה והבריאות. שלום וערב טוב.
שלום אבי, אני כבר מזמין אותך בשידור חי על כל הפעילויות שאתה עושה בעניין, תוכל למצוא אצלנו מקום לדיון.
כן, בשמחה, משתתף מעת לעת בוועדות כדי לנסות ולהשמיע את קולם של המוגבלים, המוחלשים, בעלי משפחותיהם. אז בהצלחה במינוי הזה, הרב אייכלר, זה גם עבודה, גם רווחה וגם בריאות, כאשר סוגיית
הרווחה... אנחנו מפצלים את הבריאות לבדה.
זהו.
כמו שהיה בקדנציה הקודמת.
זה בדיוק מה שרציתי להבין, האם אתם ממשיכים באותה מתכונת של הממשלה שיצאה? אז אתה אומר שלא... טוב, גם ברווחה וגם בבריאות יש שרים חרדים שאני חושב שיתוף הפעולה פה יהיה פורה.
אני מקווה מאוד, והתקנון מחייב פיצול, צריך להיות פיצול של הבריאות מעבודה ברווחה, ואז יהיה ועדה עצמאית בראשות בוסו, חבר הכנסת בוסו, ואני אשאר בוועדת העבודה והרווחה, ויש שם המון המון עבודה, כן.
וואה, כן. ועדה חשובה מאוד, שיכולה לקדם הרבה מאוד נושאים. הרב אייכלר, מילה אחת, ככה אנחנו עוסקים במה שצפוי להיות במערכת המשפט, גם הרפורמה של יריב לוין, מול בגץ מחר בנושא מינויו של הרב דרי לשר. אתה, הגיע הזמן לעשות את השינוי הזה? אתה חושב שזאת הדרך וזה הזמן?
בגין שאל פעם שאלה ריטורית, האם דברים מובנים מאליהם צריכים להיאמר? כן, דברים מובנים מאליהם.
גם דברים, כן, בדיוק, כן.
אז זה כל מה שאתה מדבר מיריב לוין, זה דברים מובנים מאליהם. איפה אנחנו חיים במדינה שהחוק, על פי החוק הדמוקרטי, זה שהעם בוחר, המחוקק מחוקק, והשופט שופט רק על פי החוק. אין לעיני השופט אלא החוק והדין בלבד. שום דעה פרטית, שום דעה אישית, שום אג'נדה אישית היא זרה ומוזרה במערכת משפטית דמוקרטית. מה שקרה פה, שהם הצליחו ליצור מצב שאנחנו צריכים להתנצל ולהסביר למה עילת הסבירות זה דבר, על דבר שלא מופיע בחוק, זה דבר שאסור לו להיכנס בשיקול של שופט. מדוע עילת הסבירות של 400 אלף בוחרי ש"ס אינה עומדת באותה האדם הסביר שיושב בבית המשפט העליון, למה הדעה שלו סבירה יותר מ-400 אלף אנשים שהצביעו של הרב אריה דרעי? זה דבר פשוט שבדמוקרטיה לא צריך להיאמר אפילו, אבל כנראה שבגין צדק, דבר שמובן מאליו חייב שיאמר. לא ייתכן שאנשים שישבו ויחליטו על פעילת סבירות שלא סביר שאריה דרעי, זה סביר לה בעיניך שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה?
השאלה הנשאלת היא, הרב אייכלר, אין בעיה, כולם מבינים את זה, כולם מקבלים את זה שמערכת המשפט קיבלה פה בעשרות השנים האחרונות, מאז רפורמת אהרון ברק נקרא לזה, ועד היום עוצמות וכוח בלתי סביר בעליל, להתערב בכל דבר, לכל שפיט, הכל אפשרי, חוק יסוד האדם וחירותו הפך להיות קודש הקודשים, שבאמצעותו אפשר לעשות כל דבר, על זה מסכימים אנשים. אבל מה שעושה ריב לוין, יכול להיות מצב שחלילה עוד 3-4 שנים, תהיה שוב פעם קואליציה אחרת, שיקחו בדיוק את הרפורמות האלה, יגידו, הפוליטיקאים ממנים שופטים, אין בעיה, אנחנו נמנה שופטים, וזה יפעל בדיוק הפוך מרצונו של הבוחר, של המשורר, כוונת המשורר תתהפך. אז אנחנו בעצם הופכים את הכל לפוליטי, מי שברוב, מי שעכשיו כרגע הוא השולט, הוא הצליח להרכיב קואליציה, הוא זה שייתן את הטון במערכת המשפט, פעם זה ימין, פעם זה שמאל, בעד הדת, נגד הדת.
אני רוצה לגלות לך שיש מדינה קטנה בשם ארצות הברית, ששם שופטים ומושלים, וכל אלה נבחרים על די העם, כן. מערכת המשפט בארצות הברית, השופט שרוצה להתמנות צריך לעבור בפני ועדה פוליטית בסנאט, ולעבור תחקור, ולפי זה יקפאו אם הוא כן יהיה או לא יהיה. כל הרעיון הזה שיש מערכת משפטית, המג'לס, כמו באיראן למשל, שם יש מג'לס, שיושבים החכמים של הדת השיעית, והם קובעים מי יכול להיבחר לנשיאות מדינת איראן, ומי אינו ראוי להיבחר על בעילת סבירות. איך זה יכול להיות שבמדינה שנקראת דמוקרטית, אכן אתה אמרת שהם ימנו כפי רצונם, זה מה שהם עושים כבר 70 שנה. רק פוליטיקה, רק לפוליטיקאים קוראים משפטנים, במקום נבחרי העם, זה כל ההבדל. הכל שם פוליטיקה, אין שופט אחד שמתמנה בלי פוליטיקה.
טוב, איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, עולה להר הבית.
אני אגיד עוד משפט בעניין, כי לא נתחמק מהעובדה שהאדם הוא חיה פוליטית, וכל שיקול של בני אדם הוא שיקול פוליטי. ההבדל הוא האם יחליטו אנשים פוליטיים שחייבים דוח לעם וצריכים להיבחר על ידי העם, או שעושים את זה אנשים פוליטיים שנקראים משפטנים ופקידים וכל זה.
טוב, אני רוצה לעבור לנושא הבא, עלייתו של איתמר בן גביר להר הבית, דעת ההלכה ורוב מניין ובניין של פוסקי הדורות ופוסקי ההלכה בכל הדורות אסרו עלייה להר הבית, ובכל זאת הוא עולה להר הבית. אנחנו שומעים כבר את העולם, כל מיני גינויים, כל מיני זה מתקוממים וצועקים באום עכשיו, האיחוד האמירויות. מצד שני אומר איתמר בן גביר, זה לא מעניין אותנו, אנחנו בעלי הבית, אז מה, אני כל פעם צריך להתחשב מה יגידו המחבלים, מה יגידו החמאס, מה יגידו הטרור? אז חוץ מסוגיית ההלכה, שהיא כמובן בעייתית וזה איסור גדול, זאת הגישה באמת עכשיו להגיד שתבער הארץ, אני עושה את מה שאני רואה לנכון?
אנחנו עם שיש בו המון המון היסטוריה וניסיון במאה השנים האחרונות בפרט בארץ ישראל. נכון שאתה צודק שאתה אומר שקודם כל ההלכה. אם הרבנים פסקו שאסור לעלות, אסור לעלות. אבל יש גם את העניין שמתרפת, קרוב ל-100 שנים אחורה, הייתה קבוצה שהכריזה שמע ישראל הכותל כותלנו הכותל אחד. הם עשו בתשעה באב את מצד הכותל, זה נקרא אז, ואז ניצל את זה הרשע, חאג' אמין אל-חוסייני, והוציא לכל תושבי חברון וירושלים וצפת וטבריה, שהיהודים הולכים להרוס את מסגד אל-אקצא, אותו מסגד אל-אקצא, ולבנות בית המקדש. ועל ההסתה השקרית הזאת...
ככה התחילו המאורעות והטבח הנורא.
של תרפה, נכון. כן. זאת היסטוריה. ואז בסוכן זונפל, רבה של ירושלים, הוציא מודעה בערבית, בעיתונות הערבית, שאסור לנו לעלות להר הבית, ואין לנו שום עניין חס וחלילה לפגוע בהר הבית, ואנחנו רוצים רק לחיות פה בשלום. אז ההיסטוריה כל כך קרובה, של 100 שנים בהיסטוריה לכלום, אינה מלמדת אותנו שצריך להיזהר 1,000 פעמים לפני שאנחנו אומרים, יישרף העולם? העולם נוטה להישרף, אין לו בעיה להישרף חס וחלילה. אם אנשים יעשו מעשים בלתי סבירים. ולכן אני מאוד מעריך את איתמר בן גביר, וכולם מצפים להצלחתו בעניין המשטרה והדיכוי של הפשיעה וכל הדברים האלה. אבל אנא, קחו בחשבון שכבר היו דברים מעולם, את הגבורה של מצד הכותל ותרפת אנחנו כבר ראינו. אני לא... נוטה אפילו להגיד כהוא זה שחזמין לחוסיין היה צריך את מצד הכותל בשביל זה, אבל בעצם העובדה שאסור לתת חרב בידי אויבינו להשמידנו זה דבר ברור מאוד. אז מה שצריך צריך, אבל מה שהרבנים אומרים שאסור, אז מה לך ללכת להתגרות באומות?
טוב, הדברים ברורים. אגב, אתה מכיר את הרב אלבוים, נכון? מראשי העולים להר הבית, ולא יודע, מנהלת הר הבית, לא יודע איך זה נקרא בדיוק הדבר הזה, גם חסיד בלז, ככה אומרים. יש ביניכם שהוא היכרות. אתה יודע להסביר על בסיס מה, על איזה פוסק, אתה יודע, אנשים כבר מתבלבלים, אומרים, רגע, אולי יש באמת פתאום איזה היתר שלא שמענו עליו. רואים אדם, יהודי, כמו שאומרים בלשון שלנו, ער לחר, ככה עם כל הזה. תן לנו רגע איזה רקע.
גילוי נאות, אני מנוע מלדבר בעניין הזה, גם כחסיד בז, גם כבן משפחה. אני רוצה לומר דבר אחד.
משפחה לא, אז לא יודעת, לא הייתה בכוונתי...
אז זהו, יש לנו רבנים, יש לנו גדולי תורה, הרבנים של בלז וחסידות בלז.
לא, הרב אייכנר, אם מדובר בבן משפחה, בוא נתקדם הלאה, אני רוצה לדבר איתך על ההסכמים הקואליציוניים.
תעבור הלאה, כן.
יש באמת רשימה ארוכה של הישגים באמת אדירים, בשורות הקטנות עם המספרים, גם ביהדות התורה, גם בש"ס, רואים הסכמים קואליציוניים מאוד מאוד דרמטיים, ואני רוצה לשאול אותך דווקא על סוגיית החינוך, בלי להיכנס עכשיו לפרטים ולמספרים ומה זה יאמר ואיך זה יאמר, האם אתה מההסכמים הקואליציונים האלה מרוצה אחרי כל מה שקרה בתלמודי התורה בשנים האחרונות, בפרט בחסידות בלז בשנים האחרונות, האם זה נותן מענה?
בוא נאמר שאם בעזרת השם הסעיפים המפורטים האלה באמת יעברו, וה-55% וה-75% שזה כבשת הרע שתלמודי התורה מקבלים במוסדות הפטור והמוכשר, אכן יכללו את כל המרכיבים של שמקבלי הילד בג'סר הזרקה בממלכתי, יקבל גם ילד חרדי בתלמוד תורה, אז יש שיפור גדול מאוד של שכר המלמדים, ויהיה הקלה גדולה מאוד של שכר הלימוד. אבל כמובן שאנחנו צריכים, יש לי הוכחה גדולה שהסעיפים האלה מאוד מאוד חשובים, כי אני רואה שהתקשורת מעלילה...
מתמקדת רק על זה ומנפחת, כן.
מנפחת דברים שקריים, שאנחנו, אלו שעסקו בזה ויודעים את זה, יודעים שהכל נקי וטהור, וכל הסעיפים נועדו אך ורק להיטיב עם תלמודי התורה, ולא חס וחלילה על חשבון אף אחד אחר ואף תקציב אחר. זה שורה של סעיפים.
אתה אומר ליישם את זה, כן, אבל אתה אומר עצם זה שיש הסכמה, חתימה של הליכוד וההבנה שזה מה שהולך להיות, כי היה חשש, אם אתה זוכר, ממש דקה לפני החתימות על הסכמים הקואליציוניים, שמישהו בליכוד ייקח צעד אחורה, הבטיחו לפני הבחירות כדי להרגיע את השטח, עשו איחוד, יהדות התורה, הכל בסדר, הגוש מושלם, ואם אתה זוכר היו כמה ימים אחרי הבחירות שהתחילו לגמגם בנושא הזה.
ברוך השם שעמדנו על כך שלפני שאנחנו עושים הסכם קואליציוני יפורטו כל הסעיפים שנוגעים לתלמודי התורה כמו בשאר העניינים, יפורטו בפרוטרות כדי שאף אחד לא יוכל להגיד לא, זה לא אמרנו וזה לא התחייבנו. ולכן מה שלא כתוב בוודאי לא יקוים, מה שכן כתוב אנחנו צריכים לבדוק שיקוים, ואז כמובן יש סעיפים גם של כיתות, יש לנו מחסור של 1,000 כיתות בשנה רק מהגידול הטבעי, זה הוצאה גדול מאוד של כסף שמגיע לתלמידים האלה, לא פחות מאשר ילדי הערבים ברהט ובג'סר א-זרקא. ולכן זה דברים שנצטרך לעמול על 4 שנים בשביל להדביק את הפער שנוצר בין התקציבים שמגיע לילד בחינוך ערבי ממלכתי ובין ילד בחינוך חרדי. אגב, מוסדות הרווחה, שם אין כיפוח מובנה כזה שבגלל שהוא חרדי הוא לא צריך לקבל, כן, את הזכויות המגיעות לו. אז אותו דבר אנחנו צריכים להגיע בחינוך, כמו ברווחה, גם בחינוך.
כמו בבריאות,
כן. חרדי, כמו בבריאות, כמובן, תאר לעצמך שמחר הוא יגידו שקופת חולים לחרדים.
קופת חולים בחרדים, 55%, כן.
נכון, טוב. או תרופות בשפקות.
בסדר, זה מחזיר אותנו לסוגיית הליבה, וכן ליבה ולא ליבה.
הליבה זה תירוץ גזעני כדי להכשיר את העוול הזה. אגב, אין בחוק דבר כזה ליבה, זה פשוט בגץ, שוב, אותו בגץ של מבחן הסבירות, קבע שצריכים ללמוד א', ב' וג', ומי שלא למד א', ב' וג', המדינה לא צריכה, איך אמר השופט הארור, אני לא אזכיר את שמו, שכבר לא בחיים. מי שנותן להם קמח, מי שנותן להם תורה, שייתן להם את הקמח. הוא אמר את זה על ילדי ביתר, שהוא יאסר לתת להם הזנה. בית המשפט העליון, כן, שופט עליון. הוא הבין דבר פשוט. אתם רוצים ללמוד תורה? תביאו קמח. זה אין דבר כזה. כל העילה הזאת, שבגלל שהם כן לומדים ליבה או לא לומדים ליבה, מי זה שיקבע מה ליבה? אני רוצה לקבוע שליבה בכל בתי הספר, זה משניות, חומש, גמרא וחוק לישראל. אז אני יכול לחייב כל ילדי ישראל ללמוד מה שאני חושב? איך יכול להיות שכמה פקידים שם החליטו שאנגלית זה חשוב, אולי ערבית זה חשוב? אני לא אומר שזה לא חשוב. אבל מה זה נקרא שאתה תכפה על מישהו איך לחנך את ילדיו? אנשים לא יודעים, בפרט מי שמחנך על פי דרך אבותיו במשך דורי דורות, שהמציאו לנו את העם הזה, והוכיחו איך שעם ישראל שורד.
הדברים בהחלט ברורים. הרב אייכלר, נאחל בהצלחה בתפקיד כיושב ראש ועדת הרווחה בכנסת, לטובת הציבור, לתועלת עם ישראל והשכבות החלשות ומצוקת המשפחות הרבות שזקוקות באמת לתמיכה, לעזרה מצד רשויות הרווחה, ובוועדה הזו זה המקום לברר את הדברים, ללבן אותם, לחוקק,
וגם לקדם. וגם שיות העובדים החרדים, זה נושא לא פשוט.
העובדים, הגננות.
החרדים לקבל העבודה בדיוק כמו כל אחד אחר.
כן. הרבה מאוד דברים תלויים בעניין. חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, תודה רבה, ערב טוב, להתראות.
תודה לך.
בשורות טובות. נצא לפרסומת.